שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דמרקר, באולפן, סמי פרץ ואיתן אבריאל. שלום, איתן.
שלום, סמי.
משבר הקורונה פגע אנושות בענפי התיירות, התעופה, התרבות, הקולנוע, אבל בעולם ההייטק, העסקים, כרגיל, אפילו יותר מכרגיל. על פי הערכות של חברת PeopleWise, ב-84% מחברות ההייטק מתכננים להעלות שכר בשנת 2021. בהרבה מאוד חברות מתקשים לגייס עובדים, וזה מעורר את השאלה, איך זה יכול להיות? לירן קוצר מחברת הסמה בהייטק יהיה כאן כדי להסביר.
אחרי פייזר ומודרנה יש עוד חיסון בדרך, הפעם של חברת אסטרזנקה. הוא אמנם נמצא יעיל רק ב-70% מהמקרים, אבל הוא זול יותר וקל לשענוע, ומסתבר שהוא יופץ בעיקר במדינות שבהן ההכנסה נמוכה. רוני לינדר, כתבת הבריאות, תהיה איתנו בנושא הזה, ונדבר איתה גם על ארבעת המודלים לטיפול בקורונה שהובאו להכרעת הקבינט של המומחים בימים האחרונים. באיזה מודל הם בחרו? תכף נגלה.
בבנק ישראל יש הר של דולרים. ליתר דיוק, 160 מיליארד דולר. הוא קנה אותם בזול כדי למנוע את התחזקות השקל ולפגוע ברווחיות של הייצוא הישראלי. אבל היתרות האלה הם גם כאב ראש לא קטן, כי צריך להשקיע את הכסף היכן שהוא. אז בימים אלה, הבנק המרכזי מתכוון להגדיל את ההשקעה של היתרות במניות ובעוד אפיק אפילו מסוכן יותר. אנדרו אביר, המשנה לנגיד בנק ישראל, יהיה כאן ויסביר איך מנהלים את תיק ההשקעות הזה. אנחנו מתחילים. שלום ללירן קוצר.
אלן.
המנכ״ל והיזם של חברת וור שעוסקת בהשמת עובדים בהייטק, ואנחנו פה כדי להסביר איך זה שענף ההייטק הוא מין איזה רכב חלל כזה שהתנתק מחללית האם שלו, שזה כלכלת ישראל, ובו אנחנו שומעים דיווחים מצד אחד על מחסור גדול בעובדים, ודבר שני גם על כוונה של הרבה מאוד חברות הייטק להציע תוספות שכר בשנת 2021 לעובדים שלהם. כלומר, עסק שלחלוטין מנותק מכל מה שאנחנו מכירים על הכלכלה הרגילה.
כן, אז קודם כל אהבתי את הביטוי התנתקות מחללית האם, כי באמת המצב של הייטק הוא אנומלי לחלוטין לכל המצב שאנחנו בעצם רואים ומדברים עליו בשוק. אנחנו אולי לרגע יציג בקצרה מה אנחנו עושים. הפלטפורמה שלנו למעשה מפגישה בין מעסיקים לעובדים שמחפשים עבודה בצורה דיסקרטית בהייטק. ומה שאנחנו נחשפים אליו באמת זה גם מהצד של הלקוחות, איך הביקושים נראים מבחינת תות, שכר, סוג עובדים וכן הלאה, וגם מבחינת המועמדים הם משתפים אותנו במה הם רוצים, מה הציפיות שלהם כשהם חושבים על המשרה הבאה שלהם. אז אנחנו נחשפים לטרנדים שם שקשורים באמת לאיזה סוג חברות המועמדים האלה מחפשים יותר, רמות שכר וכן הלאה, ולכן אנחנו רואים נתונים מאוד מעניינים. אז באמת כל הנושא הזה של עידן הקורונה, כשמסתכלים על שוק ההייטק, הסיפור שם הוא מאוד משתנה כל הזמן. למעשה אני מחלק את זה לשני חלקים. היה את החלק הראשון, השלושה החודשים הראשונים, שהם בעצם מאמצע מרץ, עד בוא נקרא לזה אמצע סוף יוני, שבו מה שקרה זה באמת היה אי ודאות, והאי ודאות הזאת יצרה פאניקה, שגרמה לשני טרנדים מעניינים. ובעצם טרנד אחד הוא ש... היו חברות שאין מה לעשות, חפשו פגיעה ישירה והיו צריכים לפטר עובדים, אז נפלטו המון עובדים לשוק. ומצד שני, חברות אחרות שלא דווקא חפשו פגיעה, עצרו רגע כדי להבין מה קורה בשוק. ומה שקרה בשלושה חודשים האלה, באמת השוק היה בו יותר מועמדים, יותר מה שנקרא עצה נקרא לזה מביקוש. אבל הייטק זה תעשייה חזקה, ובאמת כל אותם עובדים שנפלטו לשוק, למעשה בתוך חודשיים, שלושה, הם נקלטו במקומות אחרים. ומה שקרה מסוף יולי, למעשה אנחנו רואים מגמה הפוכה. אנחנו רואים שחברות, שוב, תעשייה חזקה, תעשייה מאוד אדפטיבית, אנחנו רואים שחברות למעשה למדו לחיות בתוך האינביירומנט המאוד מאתגר הזה של הקורונה, עבודה מהבית, נתנו את כל מה שצריך כדי להמשיך מה שנקרא לזוז. הבינו גם שהרבה חברות, סתם, אני לא יודע, עם דוגמה סימיל הווב, שבהתחלה הציע לחלת עובדים, אבל עכשיו היא מגייסת עובדים בצורה אגרסיבית. למה? כי בסופו של דבר הם הבינו שהקורונה לא משפיעה על הביזנס שלהם, אלא להפך, אפילו מייצה את הביזנס. כמוהם יש המון המון חברות, ואז מה שקרה, קורה עכשיו מגמה הפוכה. למעשה אנחנו רואים המון משרות נפתחות, זאת אומרת חברות מחפשות מועמדים, ואנחנו רואים ששוב חזרנו לשוק של מצוקה במציאת מועמדים.
עכשיו אנחנו שוק של עובדים, אנחנו שוק של השכירים, זה גם מגובה בסך הכל עם הנתונים המצטברים על גיוסים של חברות והזרמות כספים לישראל מחול, זה גם איכשהו מתקשר לדולר בדרכים כאלה ואחרות, אבל אתה אומר שכרגע יש ביקוש ער לעובדים, ספר לנו קצת על מספרים, זאת אומרת, תן לנו כמה דוגמאות לכמה מקצועות הייטק שהם, בוא נגיד לא פינתיים מדי, די נפוצים, ואת רמות השכר הנוכחיות, ואולי גם לאן אתה מצפה שזה יגיע תוך שנה, ב-2021.
המצב כרגע במציאת עובדים הוא אפילו יותר חמור מלפני הקורונה. זאת אומרת, חברות אפילו מרגישות שיותר קשה להם להגיע לעובדים, אנחנו רואים את זה גם, שיותר קשה להם להגיע לעובדים, אל מול המצב שהיה לפני הקורונה, שהוא גם היה מצב מאוד מאוד קשה. עכשיו, למה זה קורה? ופה יש משהו מאוד מעניין דווקא מהצד של העובדים. נראה שבנקודה הזאת, העובדים, או בעצם האנשים, ססים פחות לעבור עבודות. וכשאנחנו ניתחנו את זה, ועשינו הרבה עבודה סביב זה, אחד המסקנות שהגענו אליהם היא שדווקא, ופה זה נתון מאוד חשוב לחברות, דווקא העובדה שאנשים עובדים מהבית, גורמת להם למצב אמוציונלי הרבה הרבה יותר סטבילי. הרי מה קורה? מתי אנשים חושבים על לעבור עבודה? כשהם מגיעים למשרד ואולי לא טוב להם עם הבוס שלהם, או לא טוב להם עם הקולגות שלהם מצד אחד, או מצד שני, אתם יודעים, משרד, אז אוכלים צהריים ויש שמועות על ההוא שעזב לפה וקיבל ככה, והוא שהלך לפה וקיבל ככה. כל הדברים האלה למעשה נעלמו. אנשים היום הם הרבה יותר עובדים, ונמצאים עם המשפחה שלהם. וברגע שהמצב הזה קורה, מבחינת ההרפתקנות של אנשים או המצב הנפשי שלהם, הם במצב כזה שהם יותר סטבילים, ולכן הם פחות ססים לזוז בין חברות. ומצב נוסף, כן, הוא כמובן שיש סיכון בשוק עדיין, והם פשוט אומרים, אוקיי, אם אני כבר נמצא בחברה שאני יודע ש... פה ישלמו לי ושאני אוכל לעבוד, אין לי כרגע מה לצאת.
אז רגע, לפני שאתה מגיע למספרים, בנקודה הזאת זה פשוט מעניין, אדם מתחיל לעבוד בחברה פלונית, בהייטק, ויש לו שתי חלופות, אחת, הוא מגיע למשרד כמעט כל יום ועובד במשרד, שתיים, הוא נשאר בבית באופן פחות או יותר קבוע. יש הבדל בשכר של אותו בן אדם בין שתי החלופות האלה?
אז כרגע התשובה היא לא, אבל אני חושב שזה עניין מאוד זמני. אנחנו רואים טרנד, קודם כל אנחנו רואים טרנד מאוד ברור, שהרצון למצוא חברות שמאפשרות מעבודה מהבית גדל ב-100%. זאת אומרת, פי שתיים יותר מועמדים היום מחפשים חברות שמאפשרות לעבוד מהבית. זאת אומרת, לחברה שלא מאפשרת לעבוד מהבית היום, אני אגיד את זה בצורה זהירה, זה כמעט, זה מקטין לה את הסיכון בצורה משמעותית למצוא עובדים היום. זאת אומרת, אם אתה רוצה למצוא עובדים בהייטק, אתה חייב להצעיר לפחות בשורטרם שאתה מאפשר לעבוד מהבית לפחות 3 ימים בשבוע.
כן, עכשיו זה עניין זמני, בגלל שאנשים פשוט לא רוצים להידבק בקורונה, או שזה מין לייפסטייל כזה שמתפתח לו, ואנשים אוהבים את זה.
יפה, אז זו שאלה מעניינת. אנחנו עשינו איזשהו סקר דווקא עם המועמדים, ואנחנו מגלים שכרגע זה לא נראה כמו עניין זמני. אנשים גילו שבסופו של דבר, העובדה שהעבודה מהבית היא מבחינתם יתרון ענק. יתרון ענק גם בהקשר שלהם של הקשר עם המשפחה, בנוחות של החיסכון בקומיוט טיים, של שעתיים ביום להגיע למשרד ולחזור למשרד. יש המון יתרונות, אבל הם מדברים על מצב של תמהיל. זאת אומרת, עובדים היו רוצים איזשהו כן. תמהיל, שמצד אחד הם יכולים לבוא למשרד, להתנתק רגע מהבית.
לשמור על הגמישות הזו בעצמך.
אז בוא תישאר עם המספרים. תן לנו דוגמאות, היי לבל, מיד לבל ומה שיש הרבה, אני לא יודע.
אז תראה, קודם כל באופן כללי אנחנו רואים בחודשיים האחרונים טרנד של עלייה בשכר מהצד של החברות, של כ-15%, בין 10% ל-15%. אם אתה רוצה לדבר על ורטיקלים, אני לא חושב שיש איזה שוני, אני יכול סתם, בוא ניקח היום אנג'יניר עם מעל 5 שנות ניסיון, תלוי בשוב באיזה טכנולוגיות ספציפיות, אבל בוא נגיד טכנולוגיות שהן באג' יותר, מובייל, פול סטק, כל מיני דברים כאלה, הם היום כבר בשכר של באזור 35, זה שכר כבר ריאלי וממוצע. כמובן שיש את המקצועות היותר מבוקשים היום, כל הנושא של machine learning ו-AI, והדברים האלה שתופסים תאוצה אדירה.
זהו, אבל השאלה, הביקוש הזה קשור במובן מסוים גם לקורונה, כלומר, העובדה שאנחנו חווים עכשיו איזה תהליך של דיגיטציה ככה על סטרואידים, אז האם זה גורם לסטארט-אפים או לחברות הייטק שמפתחות דברים שקשורים באמת לעבודה מרחוק, למידה מרחוק, קבלת שירותים כאלה ואחרים מרחוק, פלטפורמות דיגיטליות, שם מוקדי הביקוש לעובדים גדולים?
חד משמעית. זאת אומרת, בסופו של דבר, מצד אחד נסגרו המון חברות, אתם מן הסתם, אנחנו פחות שומעים על זה, וזה פחות, נסגרו המון חברות בתוך תעשיות שהם חטפו מה שנקרא פגיעה ישירה, טראבלינג, כל מיני דברים שקשורים לעולמות שבאמת נפגעו מקורונה. מצד שני, וזה מה שהשאיר את ההייטק עם 0% אבטלה בגדול, זה שכל החברות שהם נמצאים סביב מה שנקרא אונליין פרצ'סינג, אי-קומרס, לרנינג, דברים שקשורים בפינטק, יש כמה, אין סוף אינדסטריז, פשוט צמחו בצורה מטורפת. הדימנד והדברים והביקושים עלו בצורה אקספוננציאלית.
בוא תנתן לשים את זה בצורה כמותית גם, בצורך העניין. מה המקצוע היום הכי מבוקש וכמה משלמים עליו?
קשה לי להגיד הכי מבוקש, אבל בין המבוקשים...
אל תתחייב, כן, שניים, שלושה מבוקשים.
בין הכי מבוקשים, כמובן, שיש את כל העולם של משין לרנינג, זאת אומרת, דאטה סיינס, כל העולם של דאטה, סביב דאטה, דאטה
סיינס. בינה מלאכותית, AI, כן.
בינה מלאכותית, בדיוק. זה עולם אחד שהוא מאוד מאוד חזק היום.
אז אם יש לי 3-5 שנים ניסיון בבינה מלאכותית, ואני בשוק של קונים, זאת אומרת, יחזרו אחריי, כמה אני אקבל אם אני יודע לנהל מסע ומתן לא רע?
בין 40 ל-50.
1,000 שקל לחודש, לפני אוטו ותלושים.
לפני מע"מ.
כן.
כן, זה פחות או יותר הממוצע שכר, שוב, זה תלוי גם יותר.
הערכה שלך של התעשייה, שזה במגמת עלייה, אם לקיים את השיחה הזאת בעוד 12 חודשים, כמה היו המספרים?
תראה, קשה לי, אני לא אוהב, אני חושב שכרגע, אם אנחנו מסתכלים על הטרנד כרגע, שזה שוק שיש בו מצוקת מועמדים קשה, זה הולך להיות במגמת עלייה באופן טבעי, כן, החברות יש להם איפה לשלם, העובדים הם האינבלר שלהם להמשיך לגדול, ולכן אני חושב שייתכן מאוד שאנחנו נראה מגמת עלייה. כמובן שאנחנו לא יודעים להסתכל רחוק מה מצב המשק יהיה באופן כללי, יכול להיות שאנחנו ניכנס חלילה למיתון או לדברים כאלה שיכולים להשפיע באמת שוב על כל האקוסיסטם.
לירן, אתה באופן אישי מתכנת או יזם?
אני הייתי מתכנת, גדלתי ביחידות הצבא הטכנולוגיות, אבל לאורך השנים יצאתי מהאנג'ינירינג לכיוון של מוצר, והיום אני ממנכ"ל את החברה.
אוקיי.
יפה, לירן קוצר, תודה רבה.
שמחתי, תודה רבה לכם.
פרסומת אחת ונחזור.
בואו נדבר על ה-UX300T, הקרוסובר החשמלי החדש של לקסוס. זהו רכב הפנאי היוקרתי הראשון בסגמנט עם מנוע חשמלי חזק. תאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש ב-7.5 שניות ועם 0 זיהום אוויר. לרכב דווח נסיעה של מעל ל-300 קילומטר בין טעינה לטעינה, ובהנחה שהנסיעה היומית הממוצעת היא 40 קילומטר ומטה, ניתן לנוע במהלך השבוע באופן שוטף עם טעינה מלאה אחת בלבד. הקרוסובר החשמלי של לקסוס מצויד במערכות בטיחות מתקדמות, המאפשרות בלימה עצמאית בעת חירום, תיקון סטייה מנתיב ו8 קריות אוויר. כל אלו זיכו אותו בדירוג המרבי במבחני הריסוק האירופאים המחמירים. רשימת ההבזור של ה-UX300E כוללת סביבת נהג ממוקדת ועוטפת, גימור איכותי במיוחד, אפשרות למושבי אור עם כיוונון חשמלי ומסך מולטימדיה מתקדם בגודל 7 אינץ'. ואם זה לא מספיק, יש גם מערכת מתקדמת לשליטה מרחוק דרך הסמארטפון. השתכנעת? Lexus UX300E חדש, 100% חשמלי, 100% Lexus. עכשיו, באולמות התצוגה.
שלום לרוני לינדר.
היי
איתן,
היי סמי.
כתבת הבריאות שלנו, ואנחנו בבוקר עם המון המון הודעות טובות, אבל גם מאכזבות בתחום הקורונה. ההודעה כמובן הכי משמחת הבוקר, חברת אסטרזנקה מודיעה שגם החיסון שלה עובד, אולי קצת פחות מהחיסונים הקודמים, אבל עובד, וגם אנחנו שמענו לפני כמה ימים שמדינת ישראל רכשה את החיסונים האלה בכמויות משמעותיות, אז נכון. עד כמה אנחנו אמורים להיות שמחים?
אני חושבת שלחדשות מצוינות, כל אופציה נוספת לחיסונים זה חדשות מצוינות, כי בסך הכל אנחנו יודעים שעם כל המאמצים וכל התחכום שהתחלנו לפתח במאבק במגפה הזאת, האנד גיים האמיתי זה חיסון. חיסון הוא בעצם זה שיביא פה לחסינות העדר ואולי באמת לחיסולה של המגפה.
היתרון של החיסון שלהם זה שהוא יותר זול, והוא גם בטכנולוגיה קצת שונה מזו של חיסונים ש...
הטכנולוגיה המסורתית של חיסונים, וירוס מוחלש או מומת או דבר מה אחר.
נכון, הטכנולוגיה שלהם היא טכנולוגיה מסורתית יותר, מוכרת, בניגוד לחיסונים של פייזר ומודרנה, אז אולי באמת אחוזי ההצלחה שמדווחים עליהם טיפה יותר נמוכים.
הם מזכירים את אלה של שפעות, לא? שפעות זה בדרך כלל אחוזים כאלה, לא קרובים ל-100%.
זה תלוי בשנה, תלוי, יש כל מיני, זה משתנה, אבל זה אחוזים מרשימים, כן? אומרים שמעל 70 ומשהו אחוז זה כבר אחוז מאוד מרשים. ויכול להיות שיהיו אנשים שיעדיפו ככה, אם יהיה להם, אם יצא לנו מבחר, אנחנו לא באמת יודעים איך ייראה מבצע החיסונים, אם נוכל לבחור, לא נוכל לבחור, מה יגיע קודם וכולי.
אני כבר רואה מישהו, אני מדמיין כזה, כן, מה בשבילך? אסטרזניקה או שאתה רוצה פייזר?
אז אנחנו קשה קצת לדעת איך זה ייראה, זה תלוי, אני מניחה בעוד המון המון גורמים שלא ידועים לנו, תזמון ואופרציה וכולי, וסדרי עדיפויות. אבל אם יהיה מצב שנוכל לבחור, יכול להיות שיהיו אנשים שבאמת יעדיפו את הטכנולוגיה הזאת, שהיא טכנולוגיה שיותר מוכרת ויש איתה יותר ניסיון.
ואני חוזר על עצמי, אבל שמענו לפני כשבוע שמדינת ישראל רכשה את החיסונים הללו. אבל,
על הנייר,
אבל, נכון. אבל פתאום אנחנו שומעים שזה על הנייר, והחוזה בעצם נכון. לא נחתם, יש שם בעיות, משרד האוצר ככה ואחרת, מה הסטטוס של הדבר הזה?
כן, תראה, אני לא יודעת עד כמה, עד את השעה, מה שאני אומר, הולכת להגיד עכשיו יהיה בתוקף, כי אני מאוד מקווה שזה יחתם כבר אולי אפילו עוד היום. הייתה אתמול באמת קלש מאוד רציני בין משרדי האוצר והבריאות, אפשר להגיד ליתר דיוק אפילו בין לשכות השרים, שרי האוצר והבריאות סביב החתימה. הם לא נחתם אתמול ההסכם, מכיוון שבאוצר לא מצאו את המקור התקציבי ל-250 מיליון שקל, שזה עלות ההסכם עם אסטרזניקה, והיה זעם מאוד מאוד גדול במשרד הבריאות על העניין הזה, ממש האשימו אותם בחבלה, במאמץ הלאומי להתחסן. אני מקווה שהיום זה יסתדר, אבל אין ספק שאדם הרע בין השרים פה לא משרת את המטרה.
כן. רוני, בעניין אחר, קבינט המומחים שעוסק בנושא של הקורונה, גיבש 4 מודלים להתמודד עם מגפת הקורונה בישראל. תארי לנו את המודלים האלה.
הוא לא בדיוק גיבש 4, אלא הוא לקח 4 מודלים שכבר אנחנו מאוד מכירים אותם, והוויכוחים עליהם כבר מלווים אותנו בערך מהיום הראשון או השני של המגפה. ובעצם פעם ראשונה קיים דיון מסודר על כל אחד מהמודלים האלה, בעד, נגד, ובסוף ככה התפקס על מודל אחד מוסכם.
שקוראים לו רק לא סגר, שזה בעצם המודל שבו השתמשנו עד עכשיו פעמיים.
כן, רק נגיד שהחשיבות של העניין הזה גם בהרכב של אותו קבינט מומחים, זה קבינט המומחים שמייעץ למגן ישראל, הפרויקטור, והוא מורכב באמת מקשת רחבה של דעות. רואה שם את מי שמזוהה עם הדעות קיצוניות לבלימת המחלה, והם מומחים שמזוהים מצד השני, וזה שהם הגיעו לקונטנזוס זה יפה ומשמעותי. אז ככה, אז המודל הראשון שהם דנו בו הוא המודל האפס הדבקה.
ניו זילנד.
זה המודל שאנחנו מכירים. נכון, ניו זילנד, אוסטרליה, טיואן, סין, המודל הזה שאתה בעצם עושה סגר עד שאתה מגיע לאפס מקרים של הדבקות ממקור לא ידוע, חלק מהמקרים היו שם סגרים מאוד מאוד ממושכים, סוגר את הגמולות.
אז המחיר של זה הוא מאוד מאוד יקר כלכלית, לא ריאלי, נקסט.
לא, זה לא כזה פשוט סמי, כי יגידו לך חסידי המודל, מה זאת אומרת מחיר כלכלי גבוה, ברגע שאתה מגיע ליד, אתה המדינה הכי חופשית בעולם. תראה בניו זילנד, למשל, אתה תראה משחקי רגבי עם עשרות אלפי אנשים, שהם חופשי היום.
אבל בשביל זה צריך איזה סוג של משמעת שלנו אין.
נכון, בדיוק.
זה לא לישראלים, בואו נאמר כך.
זה לא לישראלים, זה לא מצב שלנו של התחלואה שהגענו, זה ייקח המון זמן, הישראלים לא מספיק ממושמעים בשביל הדבר הזה, אין פה, בוא נגיד, נקרא ליד בשמו, אין פה מספיק לכידות חברתית, כדי להירתם לכזה מעמד, ואנחנו גם לא דיקטטורה כמו סין נגיד, ששם באמת זה לא מעניין כבר את השלטונות מה האזרחים חושבים. אז באמת זה נפל על סעיף לא ישים, וגם אם עוצרים את זה לפני הסוף, אז בעצם הפסדת את כל, עשית סגר נורא ממושך וקשה, ולא הגעת ליד.
אז המודל הבא זה חסינות עדר.
המודל הקיצוני השני, הקיצוניות השנייה לגמרי, זה כמובן מודל חסינות עדר, שזה אומר בעצם תנו למחלה להשתולל, עזבו אתכם מסגרים, ובעצם באיזשהו שלב, ויהיו מספיק אנשים שיכלו, בהנחה כמובן שאותם אנשים לא יכולים לחלות שום, כך שהמחלה תיעלם, לא יהיה לה לאן להתפשט.
אבל זה כבר, כל העולם כבר הרים ידיים העניין הזה, אפילו שוודיה כבר ויתרה.
נכון, הם ממש קוראים לזה גישה חסרת אחריות מסוכנת, ושזה אידיאולוגיה יותר מאשר מדע, ושהיומרה להגן על הקשישים במצב כזה היא רק יומרה, וזה בלתי אפשרי בעצם במצב כזה למנוע את הזליגה של המגפה לתוך הקבוצות המוחלשות, הקשישים והקבוצות בסיכון. כן.
אז גם זה לא רלוונטי בעצם.
אז המודל הבא זה סגר לסירוגין, אקורדיון שדיבר עליו ראש הממשלה, וזה מה שעשינו עד עכשיו.
עשינו את זה, אבל בלי אידיאולוגיה, כלומר, לא עשינו את זה מתוך איזשהו מחשבה, תכנון.
מודל תוצאתי נקרא לזה ככה.
זה קרה. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שאתה עושה סגר, מוריד את כמות ההדבקה לרמה מאוד מאוד נמוכה, כמו שהיה אחרי הסגר הראשון ואחרי הסגר השני, ואז פותח כמעט את כל המשק, נגיד, למעט דברים מאוד מאוד נפיצים, כמו, לא יודעת, הצגת תיאטרון ומועדונים. אבל, קבינט המומחים אומר, המודל הזה לא יכול לקרות משתי סיבות. קודם כל, סגר יש לו מחיר מטורף. אנחנו לא צריכים בכלל להסביר. בשלב זה נראה לי שאני לא צריכה להסביר למה לסגר יש מחיר מטורף, אבל זה משהו שבאמת איש, לחזור עליו זה נורא. יש לו מחיר גם בחיי אדם, ויכול להיות שהוא מחיר כל כך גבוה שהוא עולה על ה...
מחיר בריאותי, מחיר כלכלי, מחיר חברתי, מחיר נפשי, אנחנו מכירים.
ודבר שני, אף אחד לא יכול להבטיח שאחרי סגר תבוא תקופה ארוכה של שקט, ואף אחד לא יכול לדעת מה תהיה התקופה בעצם. נכון, אחרי הסגר הראשון בישראל היה לנו תקופה לא כל כך קצרה, ובאמת הכל פה כמעט היה פתוח. אני לא יודעת אם אתם זוכרים, אבל בקיץ רוב הענפים היו פתוחים כמעט לחלוטין, ומה שכן, מערכת החינוך הייתה סגורה ברובה. ולכן המודל הזה לא יכול לעבוד משתי הסיבות האלה, גם באמת שהוא לא מבטיח שום דבר, ובעיקר בגלל שהסגר יש לו מחיר כבד מדי. ולכן נשארנו עם הפתרון הרביעי, שזה גישת הרק לסגר, גישת בלימת המחלה, שזה משך, זה הריקוד שאנחנו מנסים, שאנחנו רואים עכשיו בקבינט כל הזמן, שאם פותחים, שכל הזמן עוקבים אחרי ההדבקה, ואם פותחים משהו ורואים שעולה, צריך לשפר את זה עם איזשהו אמצעי אחר, הם לא מדברים כל כך על לסגור משהו תמורת פתיחת משהו, אלא יותר על לשפר תהליכים.
אבל מה יקרה אם אנחנו נראה שיש עלייה בהידבקויות, בתחלואה, אז בלימת המחלה הוא כאילו השלב השני של סגר, כלומר הוא לא עומד בזכות עצמו.
כמו שקראתי את זה, זה ריקוד, נכון, אבל אני, כן שימו לב שאומנם הקבינט פרץ כמה פעמים את המתווה של משרד הבריאות, אין מה לומר, אבל בצד שני אין ספק שהפתיחה הפעם היא הרבה יותר הדרגתית ממה שהיה אחרי הסגר הראשון, שבעצם יצאנו באמת ממציאות של סגר לאי סגר. וכן, נכון, זה, כמו שאמרתי בתחילת דבריי, זה סוג של ריקוד, יש פה משהו מאוד מאוד עדין, גם קבינט המומחים מדבר על החורף, הוא מסייג את כל מה שהוא אומר בזה שאנחנו לא יודעים עדיין איך החורף ייראה, אנחנו כן רואים שבארצות אחרות החורף, אחרי חודשים ארוכים של יציבות היכה בהם, אבל המודל הזה מדבר באמת על שכל פתיחה תהיה מאוד מדודה, עם מדידה של ה-R, ובעיקר עם שיפור המאבק שלנו. מה זה אומר שיפור? אכיפה למשל, תחשבו כמה הדבקות היו נחסכות במדינת ישראל, אם לא היו מאפשרים לחתונות להתקיים. למשל, רק הדבר הקטן הזה. כן. או שיפור מערך קטיעת שרשרות ההדבקה, שגם אותו...
המודל הוא... שנה ללא חתונה, זה בעצם המודל.
אז באמת נשים את זה רגע בצד. שאלה אחרונה, רוני, אם כבר דיברנו על התקהלויות, אז גם באילת מתקהלים עכשיו אנשים בחוף הים, הפכנו את המקום לאי ירוק, אבל מסתבר שיש בעיה מאוד רצינית בכניסה עם הנושא של הבדיקות המהירות, הן מייצרות יותר מדי תוצאות חיוביות שאינן כאלה.
נכון, פרסמנו עכשיו פרסום ראשון של כאן, מתוך 7 מקרים של בדיקות חיוביות שנבדקים בכניסה לאילת, מתוך 2,600 בדיקות, 4 היו בעצם false positive, כלומר הם קיבלו תשובה חיובית במכשיר של הבדיקה המהירה של סופיה, ואחרי זה בבדיקת מעבדן הם מצאו שהם שליליים. עכשיו false positive זה בדיוק, זה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות בבדיקות, כי זה בעצם להגיד לבן אדם בריא שהוא חולה, אם הדבר הזה קורה נגיד בבית חולים, במקרה קיצוני הבן אדם הזה עלול להיכנס בטעות למחלקת קורונה, זה לא אמור לקרות, אמור להיות מעט מאוד עד כמעט כלום מקרים של false positive, ואכן הבדיקות המהירות הן פחות מזויקות לבדיקות המעבדה, ובעצם הן כרגע, לפני שהחיסון יגיע לפה באופן המוני, הן אמורות להיות האמצעי המרכזי לשחרור המשק לאט לאט, לשחרור ענפים במשק, ולכן משרד הבריאות כרגע בוחן משהו בערך 20 טכנולוגיות שונות של בדיקות מהירות, תוכם 2 פה בשלבי תיקוף מתקדמים, ויכול להיות שאנחנו נראה פה עוד ועוד טכנולוגיות ושינויים בטכנולוגיות לפי מידת הדיוק.
יפה, יפה רוני מאוד. לינדר, תודה רבה לך.
תודה רבה.
שלום לאנדרו אביר.
שלום לכם.
המשנה לנגיד בנק ישראל וגם אחרי על כל מה שקשור לשווקים בוודאי. אתה מסביר אתמול וממשיך להסביר היום שבנק ישראל צבר כל כך הרבה יתרות שיש מספיק נזילות ואפשר להתחיל לחשוב בצורה קצת יותר אגרסיבית על ניהול התיק במטרה להשיג תשואה יותר גבוהה.
יתרות מטח, כן.
כולל רכישה של יותר מניות. אז בוא תסביר לנו למה.
הייתי מגדיר זה כמהפכה שהתחלנו ב-2012, בניהול יתרות המטח, כשעברנו מההשקעה המסורתית של בנקים מרכזיים שמשקיעו רק בגרחוב ממשלתיות של ארצות הברית, של גרמניה ושל אנגליה עם החם קצר, כשבעצם אז מה שהכי חשוב לבנקים מרכזיים היה לשמור על הנזילות של היתרות עבור משברים. היום כשעם הגידול של היתרות, בוודאי ואז גם ראינו זה ב-2012, הבנו שצריך לתת יותר דגש לתשואה על היתרות.
כן, צריך להזכיר קודם כל, מדובר ביתרות מטח של 160 מיליארד דולר שאתם רכשתם בשנים האחרונות. הסיבה הייתה כדי למנוע מהשקל להתחזק מדי ולשמור על הרווחיות של הייצוא הישראלי. אבל אתה אומר, הכסף הזה צריך לעבוד, הכסף הזה צריך לעשות תשואה איכן שהוא, והשאלה גם אם הוא צריך לעשות תשואה ברמה סיכון גבוהה או ברמה סולידית.
נכון, ולכן עברנו מתיק שהוא היה מאוד סולידי, מאוד שמרני, לתיק שיש לו יותר נכסים עם תשואה צפויה גבוהה יותר מאגרות חוב, והתחלנו להשקיע במניות. היום יש לנו בתיק שלנו 15% מניות, ואפשר לראות גם מה הם עשו בשנים האחרונות.
מניות בישראל או מניות רק בחול?
מניות רק בחול, בשווקים המפותחים, ואנחנו גם מה שנקרא passive investor, אנחנו משקיעים לפי המדדים במדינות השונות, אנחנו לא כל כך מאמינים בשווקים האלה שיש את הערך של להיות מנהל אקטיבי, אתה רק משלם יותר עמלות, והתשואות הן בדרך כלל לא יותר טובות מהסמן. והיום יש לנו 15% מהתיק שלנו במניות, והם בוודאי נתנו מה שרצינו בשם הנחרות, שנתנו לנו תשואה יותר מכובדת ממה שהיינו משקיעים רק בגרות חוב ממשלתיות. היום אנחנו מסתכלים קדימה.
יש לי שאלה קצת אחרת, אבל הרבה אנשים בציבור שואלים את עצמם את השאלה הזאת. אם אתה בא ואתה אומר בעצם, יש לי מספיק יתרות לצורכי ימי חירום, יש לי אפילו כמעט יותר מדי, למה אתה לא, יחד עם ממשלה, לוקח חלק מהסכום הזה ומעביר אותו לממשלה, לתקציב, לצרכים חיוניים, דווקא עכשיו במשבר קורונה, שכל כך הרבה יש צורך בסכומים הללו?
אתה צריך להבין, כשאנחנו רושכים מטח, יש לנו גם התחייבויות שקליות במזן שלנו. אז כל דולר שאנחנו רושכים, יש לנו גם התחייבות שקלית. אנחנו בעצם מוכרים שקלים וצריך לממן את זה. אז על המזן שלנו, זה לא שיש לנו מטח וזהו, יש לנו נכסים במטח והתחייבויות בשקלים. אם הממשלה רוצה מטח מאיתנו, הוא יכול לקבל את זה, אבל הוא צריך גם לשלם שקלים ולהוריד את ההתחייבויות.
בסדר, אבל זה קצת משחק כזה, זה שקלים שבמידה מסוימת התפסתם מלכתחילה, ואומנם זה נדיר, אבל היו מדינות בעבר שהחליטו לקחת חלק מהיתרות בתקופות שהיה להם עודף מאוד גדול, ולהשקיע את זה בפרויקטים מאוד ספציפיים, למשל תשתיות כאלה ואחרות. האם זה לא הזמן לשקול דבר כזה?
תבין, אם נשקיע מטח, נמכור מטח ונשקיע את זה בשוק המקומי, אז מה שנקבל זה תיסוף אדיר בשער החליפין. אני לא חושב שזה מה שאתה רוצה.
זה כבר קורה ממילא.
כן, מה ש... לא. אם מסתכלים על השער החליפין, מה שאפשר לראות גם מאז סוף אפריל, לא קורה יותר מדי בשער החליפין של השקל.
כן.
קרה משהו בדולר. הדולר נחלש בעולם, הדולר נחלש ב-10% מול היורו. אנחנו לא יכולים להשפיע על השער חליפין הצולב בין הדולר ויורו.
כן, אגב, די ברור שאתם חייבים להשקיע את זה בחול, כי אחרת באמת אתם עושים פעולה מנוגדת לזה שאתם רוכשים בשוק, אבל אם כבר בחול, ואם כבר אתה אומר, יש לי אופק השקעה גם של 10 שנים, אז למה רק מניות, למה לא נדלן, ולמה לא ביטקוין, או כל מיני דברים קצת יותר מסובכים?
אתה בעצם הופך לקרן פנסיה לכל דבר.
אז הנכס, אני חושב, הכי מועיל שהולך הכי טוב עם אגרות חוב ממשלתיות זה בוודאי מניות. יש את הקורלציה השלילית בין המניות ואגרות חוב ממשלתיות. יש סיבה טובה למה לחשוב שיהיה תשואה על מניות. יש פרמיית סיכון, יש רווחיות של חברות. כל אלה, יש סיבה כלכלית לזה. ביטקוין? איזה סיבה כלכלית יש להשקיע בביטקוין? זה מה שאני מגדיר פירמידסקים לכל דבר. זה לא משהו שאתה רוצה בתוך התיק, גם של ניהול היתרות, וגם לא של הפנסיה. צריך לחפש נכסים שיש להם איזשהו היגיון כלכלי, שיש מאחורי זה תזרים של רווחים או קופונים, שאתה יכול להבין מזה שזה צריך לתת לך תשואה צפויה בשנים הבאות.
כן, ברור. מרגע שאתה נכנס ואתה כבר ברמה של 15% אפיק מניות מתוך סך התיק, ובוודאי אם אתה הולך להגדיל את זה, אז עולות שאלות נוספות. למשל, בשנים האחרונות, בהרבה מאוד תיקים פנסיונים בעולם, עולות שאלות של ESG, של הנושא של השקעות חברתיות, השקעות סביבתיות, השקעות במשטר תאגידי נאות, וגופים ציבוריים מתבקשים להפעיל שיקולים גם בנושא הזה. אז השאלה היא פשוטה, האם אתם לוקחים בחשבון גם את הדברים האלה כאשר אתם באים לקנות, גם אם זה מדדים, תלוי איזה מדדים, תקנו חברות טבק, חברות נשק וחברות מזהמות?
אנחנו הולכים לגישה לקנות את הסמנים הכי רחבים בהתאם למשקל שלהם בשווקים. כל הנושא של ESG בתעשייה, אני חושב שזה מאוד מאוד בחיתולים שלה. אין קונסנסוס איזה חברה צריך להיות בתוך סמן של ESG ואיזה חברה לא. גוגל צריך להיות בתוך זה? יש סמנים שגוגל נמצא בפנים, יש סמנים שגוגל לא נמצא בפנים.
כן, במאוד בעייתי, פייסבוק.
ודאי פייסבוק, בכל מיני חברות. מי מחליט מי בתוך העולם של ESG ומי לא. היום אני רואה הרבה גופים מראים את זה באיזשהו דרך לקחת עמלות כדי למכור לך נכס שהוא עדיין לא בשל.
ברור.
ואני לא חושב שזה התחום שאנחנו צריכים, גם יש לנו, אני חושב, אחריות לגבי הניהול היתרות, ואנחנו צריכים להיות פתוחים שיש סיבה כלכלית לנכסים שאנחנו מפיקים בתוך היתרות. יכול להיות באיזשהו מקום שאתה יכול להגיד ESG, הם צריכים לתת תשואה יותר גבוהה לאורך זמן, אבל אני לא חושב שהגענו לשלב הזה. אני חושב שזה עדיין, כפי שאמרתי,
התעשייה
שהוא בחיתולים שלו.
אז שאלה אחרונה, רק בשביל שנלמד יחד, עד כמה בנק ישראל אגרסיבי בשיעור ההשקעה שלו במניות, עכשיו ובעתיד ביחס לבנקים מרכזיים אחרים, זאת אומרת, ניקח את הבנק האמריקאי, את הבנק הבריטי, את הבנק האירופאי, ועוד איזו שאלה קצת מסקרנת, הנגיד, שהוא כבר לא חדש, פרופסור אמיר ירון, התמחה במחקרים שלו פחות במקרו משהו, ובתקציב משהו נדרש להילחם עכשיו פוליטית, ויותר בנושאים של בעצם ניהול תיקי השקעות, והפרמיה על מניות מול ניירות ערך אחרים, עד כמה המומחיות של אמיר ירון בתחום הזה משפיעה על ההודעה שלך אתמול להשקיע יותר במניות?
שמע, בוודאי זה מאוד עזר לנו שהגיע נגיד שיש לו רקע מאוד עשיר בכל הנושא של פרמיית על מניות, אבל בינינו הנגיד עסוק בעיקר במה שכל אחד מאיתנו עסוק בימים אלה, זה המענה הנכון למשבר הקורונה. אם אתה מסתכל על האתגרים של הבנק המרכזי, זה בסדר עדיפיות עליונה. כל המענה שלנו בשווקים, כל המענה שלנו כדי לעזור לממשלה בבניית התוכניות, לעזור למשק לעבור את התקופה של הקורונה. וזה מה שהכי חשוב עם אלה. נכון, אנחנו עדיין צריכים לחשוב על ניהול היתרות, אבל זה לא במספר אחד או שתיים בסדר עדיפות שלנו, בעידן הנוכחי.
כן, אז באמת קורונה זה המנה העיקרית, אבל על הדרך גם אפשר קצת ככה לנהל תיק השקעות ולקחת טיפה יותר סיכונים. אנדרו אביר, המשנה לנגיד בנק ישראל, תודה רבה לך.
תודה לכם. תודה.
עד כאן, אינטרסנטים להיום, תודה רבה איתן.
תודה רבה סמי.
תודה רבה ליונתן מניאביץ' ולדן ברומר שעורכים אותנו, ניפגש מחר, להתראות.